חבורתנו מדולדלת הבוקר. מזל שגלעד מחזק אותנו. טוב, אנחנו נעשה היום, בעזרת השם, אני רוצה להשתדל לעשות שני דברים. אחד הוא להתבונן באמת בעמוד האגדתא שחותם את הפרק, שעד שיש אגדתא בבבא קמא אז חייבים לדבר עליה קצת, כי זו תופעה כל כך נדירה במסכת הזאת שחייבים להשקיע בה קצת. דילגנו בכלילות, נכון, על חיות הטרף, על הכפירים השואגים לטרף, על הנחשים הלוחשים, שהם כמובן לא השתחוו במודים, ובגלל זה קרה להם כל מיני דברים נוראים ואיומים. קחו לתשומת לבכם בתפילת מנחה הקרובה. זוכר איפה ראיתי, נכון? כתוב בפתיחו עד שמתפוקקות החוליות שבשדרה, אז יש איזה תיאור נוראי. נתאר על אחד הרבים, לא זוכר איזה זה, הרי בחלקת יהושע זה מופיע, או באיזה, שהיה מתכופף עד שהיה מצחו נוגע בכפות רגליו, והיה מתייסר מזה ייסורים עצומים, ושאלו אותו חסידיו מה זה, והיה אומר שמעדל בזה כדי שלא תהפך שגרתו לנחש. אז מי שזה מלחיץ אותו האיומים האלה.
זה כבר בחיי, אני
אפחק נחש. כן, היה כולו כפות. טוב, אבל אנחנו אז כאמור דילגנו מעבר לזה בכלילות. באמת מה שאני רוצה אז כאמור לעשות שני דברים. אחד זה להתבונן בסוגיית האגדתא, והשני זה לנסות, אחרי שנדבר על סוגיית האגדתא, לעשות איזו רפלקסיה על הפרק. זאת אומרת, בשעה טובה סיימנו את הפרק. לפי הרשום אצלי, אנחנו עסקנו בעצם בפרק הזה, אפשר לומר, נניח 9, 10, 11 סוגיות, השאלה איך סופרים את זה בדיוק, נדבר על זה אחר כך. וננסה בקיצור איכשהו ככה טיפה להתבונן ולעשות גם איזה מציע, ננסה ביחד לסכם את הפרק, מה המושגים המרכזיים שעלו בו, מה הדברים שנכנסנו אליהם, מציע כאילו לתת איזה מבט על השאלה הזאת. אבל בואו נתחיל עם סוגיית החיתום שהיא באמת נורא יפה. מה בינתיים למועד? בואו נקרא אותה ביחד. כשאתה משלם חצי נזק מגופו, מועד משלם נזק שלם מן העלייה. זה כמובן, נכון, הסיום או הפתיח של המשנה הקודמת, של משנת חמישה תמים חמישה מועדים, שעסקנו בה בהרחבה מרובה, נכון, דיברנו כבר על המקום שלה בתוך הוליכת המשנה וכו', הזכרנו את המאמר של נועם זוהר, נכון, שהתייחס לה, יציב את המשנה הזאת בעצם כחלופה למשנת הפתיחה, ודיברנו על היחסים שבין שתי המשניות האלה, וגם על המקום של המשנה הזאת של חמישה תמים חמישה מועדים, פתיחה בעצם לפרקים של יום שלישי, נכון? כל הפרקים הבאים יהיו בעצם פירוט של משנה חמישה תמים וחמישה מועדים. אבל הגמרא לוקחת את המשנה של מה בין תם למועד, כאילו אני מרגיש שהמשפט הזה של מה בין תם למועד הוא כאילו משפט תמים כזה, נכון? מה אתם אומרים עליו? מה בין תם למועד? כשאתה משלם חצי נזק מגופו, מועד משלם נזק שלם מן העלייה. מה?
אפשר לדבר על זה באמת מיליון דרכים.
אפשר תמשיך עד, לקחתם את כל השלושים, כאילו אתם
יש פה לויאליות ל...
בסדר, אבל
אתה צריך לגבור לך. תצאו, מה אתם אומרים על המשפט הזה? מה בין תם למועד?
שזה באמת, יש מלא אופציות לכתוב מה בין תם למועד. דבר ראשון, יש את כופר כבר הגמרא, הגמרא עצמה התעסקה בזה. אפשר כופר, אלא אפשר לדבר ממש כאילו מה בין תם למועד. שהתם... שמועד, מועד שלוש פעמים, וזה לא, שמועד אורחי, ותם לא אורחי, כאילו,
זה חוזר, נכון, למה שראינו לאורך כל הפרק, זה כבר אולי אם תרצו תובנת סיכום, המשותף לכל האבות הוא, כזכור, שכולם משלמים במיטב הארץ, נכון? דרכן להזיק ושמירתן עליך. לא, כשהסוגיה דנה בסוף, אני מזכיר שדיברנו קצת על רבי חייא, נכון? על תני רבי חייא, כשמה עם ה-24 אבות, מה משותף לכולם? הדבר היחיד שמשותף לכולם זה שמשלמים. נכון, שמשלמים במיטב. שהמיטב תכף יהיה משמעותי. זאת אומרת, באיזשהו מקום, ההגדרה של אבות נזיקים מתרחבת בסוגיה ואומרת, אבות נזיקים בעצם זה לא כל מה שאתה חושב, אתה יודע? אבות נזיקים זה כל מי שכשהוא מזיק הוא חייב לשלם במיטב. עכשיו זה כבר משנה, אני מרגיש קצת את כל נקודת המבט שלנו על נזק, נכון? זה כאילו שם את... הפרספקטיבה היא לא הפרספקטיבה של האיסור להזיק, או ש... בסוף העניין הוא מי משלם במיטב. זה הנקודה. בוא נתחיל אולי במי משלם בכלל, זאת אומרת, על מי מוטל את אחריות התשלום, ואז כאילו אני מרגיש שיש כאן איזה מין הרזיה מושגית מאוד משמעותית. המזיק הוא לא מזיק. הוא מי שמשלם. יש סיטואציה, מי משלם? זו השאלה. תשובה? המזיק משלם. נכון? כאילו יש כאן איזה מין...
מעלייה.
עכשיו, כאן אנחנו כבר נכנסים לעוד נקודה, העלייה כבר, לא דיברנו על זה במיטב, מוסיפה כאן איזה ניואנס, נכון? העלייה, ובוודאי באופן שבו הסוגיה פותחת, ואני כל זה היה רק פתיח למשפט הראשון של הסוגיה, מה היה עלייה? אמר רבי אלעזר במעולה שבן חסב, המעולה שבן חסב, שמהדהד חזק מאוד כבר את מיטב, נכון? זה, למרות שבאופן פשוט זה כמובן לא המשמעות של הביטוי, תשלום מן העלייה באופן פשוט משמעו שלא מגופו, נכון? כמו, כאילו יש לנו ניגוד במשנה. אתה משלם חצי נזק מגופו, והמועד משלם נזק שלם מן העלייה. אז מן העלייה זה אומר, לא מגופו של השור. ואפשר להראות במשנת התנאים שהביטוי הזה מן העלייה חוזר בהרבה מקומות, נכון? בסדר ציטטתי לחי ואלי משנה אחת, ברית על שתי הלחם, שתי הלחם מביאים או מהשמור, ואם אין מביאים מהעלייה. זאת אומרת, יש העלייה היא המחסן. זה העלייה. אבל כאן, באופן פשוט, הלינק של הסוגיה...
אני חושב שאני לא יודע, עליית
בפנאצר בגלול, עלייה, 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 הבית והעלייה. לא, אבל העלייה כמקום שהוא המחסן, שבו מחסנים את הדברים, שממנו מבינים גם את ה... נכון, יש לנו, נודר מן הבית מותר בעלייה, נודר מן העלייה מותר בעלייה.
זה נראה דיפלאים, אבל זה ממש כאילו...
מה, עלייה? כן, כן. לא, אבל השימוש שלו כמחסן, זה לא... זה גם אבל קיים, קיים...
לא מעט. את הפירוש הזה של... רבי אלעזר בגמרא, אתה קורא אותו גם כאילו כטוויסט של המשנה עצמה. המשנה עצמה שחתמה את הפרק ונשלם נזק שלם מן העלייה, היא באמת מעדדת את מיטב הארץ, את הפעמיים של מיטב הארץ, או שהיא באמת כאילו מתייחסת לגמרי לגופו, אל מול גופו.
לדעתי במשנה אין מיטב הארץ. אני לא קורא ככה את המשנה. לדעתי זה טוויסט. יותר מזה, מי שיראה, הסוגיה פה, המסורת הש"ס מפנה לשני מקורות, בנדרים ונבא ובמנחות. מי שיפתח גם שם, גם שם ברור לך שהסוגיה, כשהיא עושה שם, הסוגיה בנדרים, הוא נקרא אותה, העתקתי לעצמי, בית בביתי, אני מוכר לך, מראה הוא עלייה. מה זה עלייה? את העלייה של הבית. עכשיו, לא משנה, הגמרא שם נכנסת, מחלוקת מאיר ורבנן וכו', והיא אומרת, למה רבי מאיר, אפילו תימא רבנן, מהי עלייה? מעולה שבבתים. ברור לך שהמשמעות של המילה עלייה בפשט המשנה, או בפשט שם זה לא המשנה, זה ברייטה, עלייה זה עלייה, עליית הבית, אבל הגמרא, לא, כדי לאסוף לזה הוקים את הגן שיטת רבנן ולא שיטת רבי מאיר, מסבירה שעלייה הוא מעולה שבבתים. די ברור שבכל המקומות, בשלושת המקומות שבהם הגמרא שואלת מהי עלייה ומבארת מעולה שבן חסב או מעולה שבבתים, היא עושה בעצם את אותו המעלה. זאת אומרת, היא לוקחת משמעות מונח ש... במשמעותו המקורית, משמעות, הייתה עלייה בכפשתם של דברים, והיא מפרשת אותו אחרת. אבל כל זה רק פרומו למה שהסוגיה תעשה בהמשך, כי באמת כאן יש לנו סוגיית אגדתא נורא יפה. וכן הוא אומר, וישכב חזקיהו עם אבותיו ויקברו במעלה קברי בני דוד. ואמר רבי אלעזר, במעלה אצל מעולים שבמשפחה המעלינו דוד ושלמה. בסדר? קבורת חזקיהו, שתהיה גם הציר של המשך הדיון בסוגיה, נכון? אבל כאן פותחים נישה בדיון. ויתברו בקברותיו אשר קרא לו בעיר דוד, וישכיבו במשכב אשר מלא בסמים וזנים. זה על מי כתוב? זה לא יכול להיות חזקיה, למה? כי תשימו לב איפה זה נמצא, אפילו תסתכלו בתורה האור. זה גם בדברי הימים, אבל זה בט"ז, זה לא בלמד ב', נכון? חזקיה יהיה רק בדברי הימים ב' פרק למד ב'. דברי הימים ב' פרק ט"ז, מי זה? נו באמת, אתם לא יודעים איזה דברי הימים
ב'.
ובכן, דברי הימים ב', אתם יכולים לפתח לכם פרויקט השו"ת, זה לא מסובך, דברי הימים ב'. עוד אין, יהיה. עוד מעט. דברי הימים ב' זה הסם. אני מקריא לכם את הפסוק הנפלא על הסם. וישכב הסם עם אבותיו, וימות בשנת 41 למולכו, ויקברו בקברותיו אשר קרא לו בעיר דוד, וישכבו במשכב אשר מילא בסמים, וזנים מרוכחים במרקחת מעשה, וישרפו לו שרפה גדולה עד לימוד. בסדר? אז שימו לב לפסוק הזה. ומה זה זנים? ואז מביאים לנו מחלוקת, נכון? רבי אלעזר ורבי שמואל בר נחמני, האם זנים זה זיני זיני, זאת אומרת סוגים שונים, או סמים שכל המריח בהם בא לידי זימה. בסדר? זה והסוגיה ממשיכה. היא ממשיכה עם... מה היה הזימון של המשפט הקודם? זה כאילו קבורת מלכי בית דוד, נכון? אז בואו רגע.
יש לנו תקופת חזקיה, שהיא מאיפה הגיעה? ממעלה, נכון? מעלה הוביל אותנו לקבורת חזקיה, שהובילה אותנו לקבורת עשה, ששם היה לנו מחלוקת, נכון? וזנים. היה לנו מחלוקת, האם זה...
זיני.
שזה רב שמואל בר נחמני, נכון? ו...
רבי אלעזר.
נכון, האם זה זיני. או זימן. נכון? הלאה. מכאן אנחנו מתפתחים, הלינק למקום הבא הוא דרך האמוראים המדברים, נכון? רבי אלעזר ורבי שמואל בר נחמני. נכון, שחוזרים שוב במחלוקת הבאה. יש לנו אותה מחלוקת, נכון? אותו צמד חוזר גם במקור הבא. מה הדיון בהמשך? קראו שוחל אלוקדני.
נכון.
נכון? שוחל אלוקדני, שזה מה? זה מי? ירמיהו. נכון? וגם כאן יש לנו שוב מחלוקת רבי אלעזר.
ורב
שמואל בר נחמני. נכון? שלפי רבי אלעזר קראו שוחל אלוקדני זה חשדו מזונה. ולפי רב שמואל בר נחמני חשדו מאשת איש. וכאן אז מביאים גם פסוקים, נכון? כי שוחה עמוקה זונה, זה פסוק ממשלי, וזה מסביר למה שוחה זה חשדו מזונה. ולפי רב שמואל בר נחמני שישליחו, נכון? ישליחו לבאר תית. מה כבר מהדהד לכם פה?
הבור,
נכון? עכשיו, בואו כבר נגיד, כי זה פרומו, אבל זה יבוא בהמשך, לכן זה זכיר. פשוט לגמרי, איפה הכי בולט שהסוגיה הזאת מדברת על אבות נזיקים?
בסוף.
בסוף, נכון, בסוף. ושאתכי רגל השם והחמור, ברור לך לחלוטין שהסוגיה משחקת פה על מה? על אבות הנזיקים, נכון? שם היא דורשת זה רשבי, נכון? בחלק השלישי של הסוגיה. נכון, שם זה גם לא קשור לכלום. זה לא מתגלגל מתוך הדיונים בסוגיה. נכון, פתאום, מביא עובד רשע ש...
אז היא לא תורה, אז יש כאילו...
תורה, חסר, אבל ברור לך לחלוטין, נכון, שמדברים על פסוק שאנחנו גם מכירים אותו...
מתחילת הפרק,
נכון, של פרק ירשום והחמור, זה מה? תורה ומעשים טובים, נכון, יש פה תורה ו...
תורה וגמילות חסדים.
וגמילות חסדים. בסדר? ברור לחלוטין, נכון, שהפסוק הזה מהדהד חזק מאוד את שם ורגל. אם ככה, אז יש לנו פה גם... בור, נכון? ועכשיו אולי הזיגון, עכשיו מה עוד יש, וזה הקראתי לכם קודם מקבורת עשה, זה מה? יש לנו פה אש, נכון? וישרפו שריפה גדולה לימוד, עד לימוד, יש לנו בקבורת עשה, בהמשך הפסוק, נכון? אוזנים מרוכחים, וישרפו שריפה גדולה עד לימוד, אני לא יודע, טוב, כאן הליבק הוא יותר, אם כי, אם היינו, זה המשך אותו פסוק, מתחשב בזה שכשחכמים כותבים פסוק, כל מי שקורא את הפסוק יודע את הסוף שלו, נכון? בהרבה מקומות, אנחנו יודעים שדרשת חז"ל, מה?
לא, הרבה פעמים כתוב רק בחלק הלא רלוונטי של הפסוק.
הרבה פעמים אתה רואה שהציטוט בסוגיה, נכון, הוא לא... אז האם... לא יודע, אני לא מתעקש על האש הזאת, למרות שזה... ודאי זה גם ביטוי חריג, זאת אומרת ששורפים למלך, שהוא מלך צדיק, מתואר שבקבורתו שורפים שריפה גדולה לימוד, זה לא מופיע הרבה פעמים, אבל ודאי שהבור כאן הוא מאוד מאוד נוכח, נכון? הבור הוא שוחל אלוקדני, אז יש לנו, ודרך זה כבר נכנס כאן עולם שלם, והוא שכבר מתחיל פה, והוא העולם של הזימה, הזנות, אשת איש, נכון? מהו הבור? אני נלך עם כל התמונה הזאת בינתיים. וכמובן זה הכי חזק פה, נכון? ישליחו לבעתיד, שזה ממש בור פיזי. זאת אומרת, אם עד עכשיו דיברנו על הבור כדימוי, אז הנה בסוף מחזילים אותנו לבור הפיזי, נכון? אבל מהו הדימוי של הבור? איזה דימויים יש לנו פה לבור?
חץ,
נכון. מה עוד יש?
זנות.
גם קבר. נכון? יש לנו פה זנות. האש אני לא יודע, בסדר? אש בואו נשים סוגריים, אולי רק רמוזה. אבל הבור, אגב, טוב, זה גם, כמובן למה זה מאוד מתאים שהאש תהיה בסוגריים?
האש תמיד
מחוץ למשחק. בפרק ראשון דיברנו על אש. נכון? קצת, היה לנו בבור המתגלגל, נכון?
בין אש לבור, וזה, אבל אש ודאי, מה היו המוקדים של הפרק הראשון?
שורה בור.
נכון? זה בלי ספק יהיו שני המוקדים המרכזיים של הפרק. ועל בור, אז מה אנחנו אומרים? בור או קבר, נכון? או זנות. זנות וזימה. עכשיו, זה מרתק, התמונה הזאת. אבל בואו נמשיך, בסדר? רגע, עוד לא... כי אנחנו ממשיכים, נכון, אחרי הסיפור הזה, חוזרים לדבר על קבורת חזקיה, פתאום, נכון? ומה אנחנו לומדים על חזקיה באמצע?
ללמוד, ללמד, ספר תורה.
ספר תורה, נכון. וכבוד עשו... יש לנו שם בסוף עוד בשעה שעושים צדקה, אך שילם בבני אדם שאינם מעוגנים שלא יקבלו עליהם שכר, נכון? שזה מקביל, אם תרצו, במה ספרותית, נכון? ישלחו לבעתית, ויש לנו כאן בשעה שעושים צדקה, יהיה לנו שוב צדקה, נכון?
בסוף.
גם פה יהיה לנו צדקה, מה שמחזק את המבנה של הסוגיה, נכון? יש לנו כאילו חצי ששניהם נחתמים בצדקה, נכון? והיחס כאן באופן שלילי, כאן באופן חיובי, נכון? התמונה אצל ירמיהו, בשעה שעושים צדקה, שילם בן אדם שאינם מוגעים, הצדקה בסוף, נכון? מי שעוסק בצדקה,
זוכה
לנחלת שני שבטים, נכון? מסחר ויוסף. ובאמצע מה יש לנו? קבורת חזקיה, נכון? שזה כבוד גדול, עשו לו במותו.
ישיבה על קברו.
עשו לו במותו. יש ישיבה על קברו. נכון? אני תהיתי האם מכאן הגיע הביטוי האלמותי. אני ישבתי על קברו.
כן.
אני ישבתי על קברו.
דוד אמר.
אני ישבתי
ישיבה על קברו.
על הקבר! איך יכול להיות? נכון, תוסף אותה. וישיבה על קברו, ואז מתחיל דיון על, נכון, יש שם ספר תורה, והאם רק קיים או...
למד, לימד,
מה גדול, נכון, תלמוד ומעשה, שבאמצע יש לנו את הסיפור המופלא של רבא ברוך חנה, נכון, בבית הכיסא. עכשיו, בסדר, רואים פחות או יותר, אין כאן סרטוט מדויק של הסוגיה, אבל פחות או יותר, מבחינת המבנה. אז קודם כל, יש לנו בור מול שור, נכון? ובאמצע מה?
בית הכיסא.
הסיפור, נכון, רבא בור. מה אתם מרגישים? מה התמונה הזאת? מה בא כל התמונה הזאת לצייר?
אתה דיברנו על זה בסדר, שזה פותח עם השאלה של בין העלייה, כאילו שאם באמת זה טוויסט של הגמרא, אז בשנת חמישה תמיד וחמישה מועדים היא באמת לא הולכת עם המיטה בארץ הזה. והגמרא כאילו, ברגע שהיא מתרגמת גם את זה בעצם למיטה, היא מחזירה את זה למסלול, אם דיברנו במיטה על ריצוי, על מנחה, אז כאילו באיזשהו מקום, כל הדיבור הזה הוא מוציא את זה מהמישור בסדר, קראתי לזה, בין אדם למקום. כשאתה חוטא לחברך, אז יש חוקים שהם בין אדם למקום, הם חוקים קבועים, יש איזה צדק שאתה צריך להתמודד איתו. ומיד מחזירים את זה כאילו למסלול של הריצוי, ולמסלול של הצדקה, למסלול של הגמילות חסדים.
שזה מה?
שזה רשב"י שחותם שם, למרות שעל האמצע עוד אין לי אמירה. על הזנות והבור
והבנים. אני שומע מה שאתה אומר, למרות שאני עוד לא לגמרי מבין אז מה הצירים של בין אדם למקום ובין אדם לחברות. זאת אומרת, רשבי הוא בין אדם למקום ובין אדם לחברות?
בין אדם לחברות. כל ההליכה למקום של ריצוי, כאילו, היא באה להקיע את זה ממקום שבו ההתנהלות שלך היא מול החוק, למקום שבו אתה מתנהל מול הבן אדם שהזקת לו. ולכן כאילו, לכן זה הדיבור על גמילות חסדים ועל צדקה ועל עלייה שהם הכל ביטויים שכאילו הסיפור, למה מיטה בארץ? כאילו הסיפור זה רק התשלום, הרי בגמרא עצמה מסתבכים עם זה עם השווי, כן? זה אותו שווי, מה זה משנה ממה אתה משלם, אבל באמת הסיפור הוא סיפור של ריצוי, סיפור של תחושה של גמילות חסדים. המעבר הוא כאילו בסיום פרק ראשון של בבא קמא, כל כולו הקדמה לחוקים, לסיים עם זה שבסוף כאילו צריך להתנהל אל מול האדם.
אני לא יודע, כי זה בא ביחד פה כזה, כמו שזה בא עם תורה, ואני כאילו...
כן, אמרתי, גם המעשה נדחק בפני הללמד. בסדר.
אוקיי.
עוד עוד... אז אמרתי, אני לא זוכר את האמצע.
עוד הצעות? מה קורה כשאנחנו הופכים את השור להיות, את הבור להיות שוחה עמוקה זונה? מה התנועה הזאת? מה הפשר שלה? בואו נשאל ככה. מה קורה כשאתה אומר, בור, בור בעצם זה זנות. מה אנחנו עושים לסוגיות כשאנחנו עושים את זה ככה?
יש
איסור
להזיק.
מה? יש איסור להזיק.
סתם, אז...
בואו נתפס כמשהו חמור. אוקיי, בואו נתפס כמשהו חמור, מה עוד? מה קורה אם במקום בור אנחנו מדברים על זנות, במקום שור אנחנו מדברים על צדקה, נכון? על... הזריעה היא הצדקה, קצירה, הקציר הוא החסד, המים עם התורה, נכון? זה ה... באיזה עולם אנחנו מדברים? זאת אומרת, איזה...
דתי.
אוקיי. זאת אומרת, התחושה שלי שאנחנו מעבירים, בוא נאמר קודם כל, אנחנו מעבירים את כל הדיון למישור שהוא מאוד סימבולי, נכון? לפני הדתי. הבור הוא לא באמת בור, נכון? אין את זה לא, בור, בור כסל כדאי איתך, אלא, אין בור אלא זנות, נכון? אין בור אלא זימה, אין בור אלא אשת איש.
זה מצחיק, זה מובן בתור, כאילו, מי שבא למדה משהו, זה ברור.
זה ברור. נכון, ממש, כאן זכי בלט לי, אנחנו ממש הופכים את הסדר, נכון? המובן מאליו של הבור הוא לא בור, מה פתאום? בור זה בכלל לא בור, בור זה זנות. הבור מייצג את, נכון, את המרחב של התהום, של היצרים האפלים, זה בור. מה זה? עכשיו, אגב, שימו לב שבתמונה מאוד חזקה של פרק, הבור הוא רע והשור ושום הוא טוב, נכון? אני חוזר לעבוד דקול בור, נכון? זה התמונה החדה מאוד של סוף הפרק. השור הוא הצדקה, הוא יוסף, נכון? אפילו הנגיחה של השור, מהי? שמתם לב בפסוק האחרון, נכון? סוף הזה? הנגיחה של השור זה אויביו נופלים לפניו כי יוסף, בהם עמים ינגח יחדיו אפסי ארץ, נכון? זה הקרניים של יוסף, בחור שורו אדר לו, נכון? זה הקרניים, זה רק קרני יוסף, את מי הוא נוגח? הוא נוגח את כל האויבים שלו, כסל כדאי תך ששור עושה מזיק נזקים. הנזקים הם הבור, נכון? אבל עוד לפני רגע הדיון בין בור לשור, גם הבור וגם השור מתפקדים פה במישור שהוא לחלוטין סימבולי, נכון? שהוא מאבד כאילו את הממשות שלו, שהוא מתרחש בתוך עולם שבו בעצם... בואו נשאל רגע, אז הנה כבר, זה כבר מונח לפתחנו, בשביל מה בכלל לומדים? זאת אומרת, הרי זה בדיוק הדיון, לא? מה עושה ישיב ובוחר שהוא לומד על שור ובור?
אייליגה שור.
כן, דרה אייליגה שור, נכון? זה השור והבור מסתבר ממילא, הם כולם סימבולים, נכון? הם כולם, הם נוכחים באיזה מרחב, או בואו נציע את זה ככה, אני רוצה לטעון שהסוגיה בעצם מציעה מרחב אחר לדיון. כסוג של, שוב, של חיתום, של מראה, שהוא מרחב שאני רוצה לטעון שכל השאלה, כל יחידת הביניים שדנה בקבורתו של חזקיהו ובכבוד שעשו לו במותו, בעצם מכוונת לדיון הזה, זאת אומרת, היחס, אם תרצו, בין לימוד לבין מעשה. זאת אומרת, המרחב של המעשה הוא המרחב שבו יש, באמת, יש בור ושור, נכון? זה מרחב המעשה. אבל יש מרחב של... של הישיבה שהושיבו על קברו. בישיבה אין שברים ובורות, נכון? לא נתקלנו בהם בה. והמרחב בכלל שהתורה מתמודדת איתו, עם מה התורה מתמודדת? מי הוא הרע של התורה? תמיד נכון? יש לנו אל מול התורה את יצר הרע, נכון? יצר הרע, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין, ויצר הרע הוא תמיד מה? זנות. נכון? בהרבה מאוד מקומות אנחנו מוצאים את האימות בין זנות לבין תורה, או בין מיניות לבין תורה, בין פריצות לבין תורה. זאת אומרת, המתח הזה הוא מתח מכונן בעולם של בית המדרש. בעולם של בית המדרש אתה מציב את הטוב מול הרע, אתה מציב את התורה מול הזנות. זה העולם, זה השפה המושגית של בית המדרש. אתה מתמודד בתוך בתוך המרחב האנושי, הסימבולי, הפנימי, אתה מתמודד בין עולם, אם תרצו, בין העולם של האגו, נכון, שיש שהוא תמיד מרחב זנותי וסוער, מלא ביצרים אפלים, הוא המרחב של הבור, לבין הסופר אגו, נכון, שהוא הסופר אגו של התורה. זה המרחב, ובבית המדרש מתגוששים להם שני המרחבים האלה, נכון? אם פגע בך המנובל זה מושכהו לבית המדרש. זה התמונה של המרחב של ההתמודדות של בית המדרש. עכשיו, מה שאני רוצה להציע זה שכל הסוגיה האחרונה בעצם משקפת את כל הפרק מהפרספקטיבה של בית המדרש. ואתה אומרת, רגע, בור זה לא באמת בור, כי במרחב של הלימוד אין בורות, בור זה זנות. שור זה לא באמת שור, כי גם שברים אין בבית המדרש. השור בבית המדרש הוא דווקא ייוצג, ושוב, כאן מעניין מאוד הבחירה לייצג את השור עם הצד הטוב. השור הוא יוסף, השור הוא ההתמדה, השור הוא הצדקה, השור הוא החסד, השור הוא התורה, נכון? מי עוד נוסף פה אגב לתמונה פתאום?
החמור.
החמור? מאיפה צץ החמור פתאום? נכון?
כן. החמור
ולא גנים. זאת אומרת, היה החמור, אבל אני מרגיש שהוא קצת מושתק בכל הסוגיות. פה פתאום הוא... מי הוא החמור?
יששכר.
החמור הוא לומד התורה, נכון? מבני יששכר יודע בינה לעתים לדעת מה יעשה ישראל. המילים האחרונות של הפרק, נכון? זה בדיוק הרי, זה בדיוק הדיון. יששכר כדמות שאצל חז"ל הרבה פעמים הוא התלמיד חכם, והנה בדיוק התיאור הזה של לדעת מה יעשה ישראל, נכון? תהיתי אם גם זה איתות לתלמוד גדול או מעשה גדול, נכון? לדעת מה, יודעי בינה לעתים, לדעת מה יעשה ישראל. כאילו יש לנו שוב איזה הדהוד של... אז החמור הוא הישיב ובוחר, נכון? זה בעצם בתמונה של הסוגיה שלנו. יש לנו את הבור, שהוא הזנות, יש לנו את השור, שזה התורה, החסד, הגמילות חסדים, הצדקה, ויש לנו את החמור, הישיב ובוחר. סתם, אני זה רק לתורך בסוגיה זה לא מוצב ממש ככה, זאת אומרת, החמור הוא לא באמצע, נכון? הוא הולך חד מאוד, בוחר צד, נכון? הולך עם השור, אבל באופן כללי אני חושב ששוב, התמונה הזאת שהסוגיה מייצרת, בהקשר הזה זה ממש... עכשיו, שוב, ברור שבפירוש כזה יש ממד מאוד ספקולטיבי. זאת אומרת, אני לא בא להתעקש, להגיד שזה האמת של הפירוש האמיתי של סוגיית החיתום, אבל זה נראה לי קרוב מאוד לאמת. זאת אומרת, זה נראה לי, שוב, לא יודע אם זה אפשר להציע פה פרשנויות אחרות, אבל בואו נסתפק רגע בנתונים החמורים. יש כאן מוטיבים מרכזיים של אבות הנזיקים שחוזרים בסוגיית החיתום, והם, אנחנו... מקבלים אותם מפרספקטיבה שתופסת אותם באופן סימבולי. זאת אומרת, היחס אליהם הוא יחס סימבולי, ובתוך המערכת הסימבולית שהסוגיה מייצרת, יש לנו שור ובור, באופן ברור, ואמרתי אולי גם רמז מסוים לאש, נכון? כשהשור והבור מועמדים אחד, יש לנו, אני מרגיש, סתם במבנה שנוצר, וזה מעניין, הרגשתי שנוצר במבנה כזה, יש לנו בור עם רמז לאש אצל השר, ויש לנו שם ורמז עם רמז ל... כן, אצל יוסף, נכון? זה בעצם המבנה של הפרק, וכאן, שוב, לא יודע, המבנה של היחידה, אבל השאלה אם זה מכוון. יש תחושה כאילו שיש כאן באמת את המוקד בשור מבחינתנו יהיה שם ברגל עם איזה נספח של קרן, והמוקד בור עם איזה נספח של אש, אני לא יודע אם אפשר באמת... לבנות על זה טילי טילים, אבל עדיין המבנה הזה שיש לנו בור מול שור, וכל אחד מהם מואר באופן סימבולי, ונקרא באיזושהי קריאה שחורגת כאילו, ובמובן מסוים, אבל היא חורגת מכל מה שהיה עד עכשיו, אבל נותנת לזה איזה, לא יודע, איזה רפלקסיה בחוויה שלי, כאילו פתאום אתה, זה מזמין רגע להתבונן על כל הסוגיות של הפרק החומר ולשאול את השאלה, רגע, בואו נקרא אותנו רגע, כאילו, החשק שהיה לי זה רגע, בואו נקרא רגע ככה את כל הפרק. זאת אומרת, האם באמת אנחנו יכולים, האם נכון, לא יודע, לחזור עכשיו בכל הפרק ולחפש בכל הפרק. זאת אומרת, האם זה לא איזה מפתח שדרכו בעצם צריך לקרוא את הסוגיות. זאת אומרת, בור בעצם, בור מדבר, כל פעם שיש בור בסוגיות, הכוונה היא למיניות. ועכשיו, לא יודע, זה נראה לי מופרך קצת, הכיוון הזה, אבל משהו מזה אני חושב שיש. זאת אומרת, חז"ל כאילו, הסוגיה פותחת את הדיון לזה מרחב אחר בכלל, נכון? עכשיו, אני, מה שהצעתי כתערה זה שזה גם הפירוש של היחס, של, של, של מרכז הסוגיה של היחס בין לימוד למעשה. זאת אומרת, כל הפרק עד עכשיו היה מעשה. זאת אומרת, הזירה שדיברנו בה הייתה הזירה הממשית, המרחב שבו באמת שברים נופלים לבורות. אבל יש את מרחב הלימוד, ובמרחב הלימוד ההתנגשויות הן אחרות. זאת אומרת, אתה צריך, מה שהייתי אומר בעקבות זה, זה שאולי לא צריך לקרוא כך את הפרק, אבל כשאנחנו שואלים את עצמנו, איפה הדברים האלה באמת רלוונטיים לעולם שלנו, איפה הם פוגשים אותנו, המרחבים שאנחנו צריכים להביא את זה אלינו, זה המרחבים של ההתמודדות בין התורה ליצר הרע. זה בעצם, אתה אומר לך, תדע, המזיק שבתוכך הוא יצר הרע. האזנות, זה המזיק שלך.
זה אבל החיתום, זה כאילו, זה הרעיון של סוגיית החיתום של פרק מבוא למסכת נזיקין. כאילו, ככה אתה רואה את זה?
לא יודע, אני מציע פרשנות, אבל יש פה
פרשנות. דווקא במקום הזה, כאילו, ההצגה הכותבית הזאת בין משהו שהוא בור יצר הרע לבין משהו שהוא נתפס כ... בזווית טובה, אם אני חוזר וקורא עכשיו את הדברים, אז כאילו אני אולי פשוט אחלק אותם ככה, עכשיו שאני אקרא את הסוגיות על בור, אני אדבר באמת על פתאום, מי מזיק פה? היצר הרע, כלומר מי מזיק פה? זה האדם המזיק. כלומר, יש פה ממש איש שמה שהוא עושה זה משהו רע, הוא איש מזיק. לא ראוי, כאילו כל הצריכות האלה שעוסקות ב... הוא ממילא משלם הרבה, אז תרחם עליו, וכל הרחמן, לא קשור לבור בכלל, כי בור זה איש מזיק, ככה אנחנו תוצאים את המוטיבציה שלו. ושור, על כל דבריו, זה אנחנו לא תוצאים ככה, אנחנו תוצאים את זה מהצד השני, באמת כשאתה תדבר על האדם המזיק של שור, אתה תדבר באמת על זה, רגע, הוא ממילא משלם הרבה. אמנם הוא עד בבעלה, אבל הוא משלם הרבה.
אתה אומר שמה שאתה לוקח מכאן זה את ההבחנה בין הנגטיביות של הבור, שמוצא באופן חד וחלק. כמשהו שהוא שלילי לחלוטין, לבין הבור, השור, שבו באמת העמדת היא הרבה יותר מורכבת. זה ה... יכול להיות, אני לא שולל.
שזה גם מפתיע בעצם, אבל על הרגע של הבור בכלל, כי הבור הוא היה הבעייתי מבין כולם. למה לחייב? זאת אומרת שאני לא בטוח שמאינטואיציה, כי...
אני חייב לסיטון לנזק, בעבירה.
נכון, אבל...
גם הניגוד בין שני נהרגי לבור, וגם בזה נגיד בשתי רבים, ששני נהרגי פתור, ובור כאילו, באופן הקלאסי שלו, לא... לעשות מחווה יותר בשביל הרבה יחולה, הוא באמת מכשול בו שאתה רבים. כאילו, בואו ברשותו זה המקום דווקא לפתור לה, כאילו, ככה נורא נראה לתופס את זה.
נכון, אבל גם תמיד, בכל הסוגיה שם לא ראי זה כראי זה, אז הבור הוא הבעייתי. כלומר, הבור, אותו לא היית יכול ללמוד. למה? כי הוא לא עונה לקריטריונים הרגילים של חילוק.
נכון, אבל דווקא אולי זה החומה שבו. הוא לא עונה לקריטריונים לאף אחד
ביחד. אבל כן,
הוא חייב בו שאתה רבים.
הוא הרשע.
טוב, לגבי בור, אנחנו טענו בזמנו שזה בדיוק גם שני הצדדים שבו, זאת אומרת, נכון, רצינו לטעון שזה חלק מהתנועה שהסוגיה עושה איתו, שמלהיות האב נזק הכי תמוע, הוא הפך להיות הכי מובן מאליו. נכון, שזה חלק מהתהליך שהסוגיה עושה איתו, כשהמושג תחילת עשייתו לנזק, הראינו שנכון שהוא נמצא רק במקור אחד, הוא מושג מאוד עמום ובעייתי, שבבור יש דווקא מושגים אחרים שאולי יש... זאת אומרת, יש בקיצור, לא ברור לגמרי מאיפה בדיוק אנחנו מחייבים ובאיזה אופן בדיוק אנחנו מחייבים בבור. מה שמאוד בלט בסוגיה של בור 9 ובור 10, נכון? שם זה אולי הכי, שם פתחנו את זה לפחות באופן הכי רחב. טוב, זה אני אומר שוב, אני לא בא להתעקש על הפרשנות הספציפית שהצעתי.
מה עם את הכיסא?
מה? זו שאלה טובה, ניסיתי לעבוד על זה קצת. אני חושב, אגב, אני חושב שהדרך הנכונה לפתוח סוגיה כזאת, חוץ מלפתוח את כל המקורות בפנים, זה באמת לקחת דימוי כזה ולראות מה האופן שבו חז"ל משתמשים בהם. זאת אומרת, לדוגמה, כל המקומות שבהם הופיע בית הכיסא בחז"ל, יש לזה ודאי הקשר מסוים. זאת אומרת, בית הכיסא בעיני חז"ל יש לו...
שדים.
מה? שדים. יש שם שדים, השטן מגיע לשם, נכון, הסיפור על פליימו המפורסם עם בית הכיסא. הסיטואציה הזאת גם של מי שנכנס לבית הכיסא ויוצא ומברך, גם היא נמצאת הרבה. והתפילין, היחס בין תפילין לבית הכיסא, זה כנראה בעולם שבו מניחים תפילין כל היום, הסיפור של בית הכיסא הוא מאוד אקוטי, נכון? כל הזמן להוריד את התפילין, להכניס את התפילין. הוא כמובן משקף מה? שוב. את אותו עימות שיש, נכון, בין המקומות השפלים, הנימוכים של האדם, לבין המקומות, מי שיש את התפילין והתורה, ויש את בית הכיסא, ונטילת הידיים כסוג של טקס לימיניאלי כזה, נכון, גבולי, שבו אתה יוצא מבית הכיסא וחוזר אל התפילין שלך, והמתח בין שני העולמות האלה, אם תרצו שוב, המתח בין מעשה ולימוד, נכון? אגב, גרסת מי שאתה הזכרת בסדר, מי שראה בתוספות, גרסת השאילתות, דנה בדיוק ביחס לא בין לימוד למעשה, אלא בין נטילת ידיים לבין הנחת תפילין. סליחה, בין לימוד תורה לבין נטילת ידיים והנחת תפילין. אז השאילתות בוחנת, הסיטואציה הזו עצמה, זאת אומרת, לא את מה שאומר, הוא לא גורס את הסעיפה של דברי רבי יוחנן, אלא הוא בוחן רק את מה קורה, מה רבי יוחנן עושה. מה רבי יוחנן עושה, זה מראה מה עדיף. זאת אומרת, זה שרבי יוחנן קודם נוטל ידיים ומניח תפילין, ורק אחרי זה עונה, משהו שהנחת תפילין היא יותר חשובה מלימוד תורה. שזה בעצמו, שוב, זה משחק על אותו תפר עצמו, נכון? מאיפה לומדים? מהמעשה או מהלימוד, נכון? האם אני מסתכל על המעשה של רבי יוחנן, ואני אומר, זה מה שילמד אותי, או שאני מסתכל על מה שאמר רבי יוחנן, על הלימוד של רבי יוחנן, זה בעצמו ההבדל בין הגרסה של השאילתות לגרסה כפי שהיא נמצאת לפנינו.
המעשה
מוביל למעשה. אבל כל זה אני מרגיש, זה... אגב, טוב, כל העולם של בית הכיסא צריך כבר לחפש גם את המקומות שבהם אותו הרבה בחזל, הסוגיה המפורסמת במכות שגם מופיעה בכמה יש לה, זה על מי שנפנה באשפה, נכון? שם מי ש... יש סיטואציה של מי שהורג בשוגג, שהוא זורק להשפעה, ויש שם מישהו שהלך להיפנות, נכון? שרגילים להיפנות שם, שלא רגילים להיפנות שם. זאת אומרת, האזורים של בית הכיסא, גם הם אצל חז"ל, יש להם ודאי הקשרים וסוציאציות מאוד ספציפיים, שנוגעים כמובן, באמת, להתמודדות של האדם עם, 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 עם המקומות הנמוכים שבו. זה לא... זאת אומרת, הסימבול כאן הוא לא מורכב במיוחד. עכשיו שוב, דרכה של פרשנות סימבולית כאמור שהיא ספקולטיבית, אבל אני חושב שכאן היא מעוגנת לא רע, זאת אומרת, ההקשרים של הבור והשור ודאי נותנים לפרשנות שלנו, נותנים את העוגן החזק לפרק, ומה שיפה זה שהסוגיה אבל כאילו בדרך חינוכה מביאה את זה, נכון? כל הרי... כאן זה ממש קישור מפליט, להתחיל עם קבורת חזקיה שתימשך בכלל לפה, ודרך קבורת חזקיה לגלגל אותנו בלי שלשים לב בכלל לקבורת עשה, נכון? ואתם לא שמתם לב בקריאה הפשוטה שבכלל לא מדובר על חזקיה אלא על עשה, ודרך המילת המשמול בנחמני להוביל אותנו לקרוא שוחה ללוחדני, נכון? וכאילו יש כאן איזה עריכה, כאילו גלגול שעל פניו הוא אקראי לחלוטין, אבל כשאתה מסתכל עליו מהסוף, אז ברור לגמרי שהמטרה שלו זה להגיע לשוחה. נכון, זה מכאן בעצם הוא מתחיל, אבל עדיין הוא שוזר פנימה גם את הסיפור של חזקיהו, שכאמור מביא אותנו למתח שבין תלמוד למעשה. זה טוב, אני אגיד, לי זה פתח באופן אישי, וזה גם כבר פרומו לדיוננו ב-12, המון מחשבות על היחס שבין לימוד למעשה. זאת אומרת, אולי בגלל זה גם אני קראתי את הסוגיה ככה, אליהו, ולא כמו שאתה הצעת. זאת אומרת, אני מרגיש שזה באמת... האם מה שבמרחב המעשי הוא השור והחמור, באמת במרחב של הלימוד הוא זימה ותורה? זאת אומרת, מה היחס בין שתי המערכות האלה? זאת אומרת, בין המערכת הממשית, שבה אתה לומד על בור ושור, ואתה דן בשאלות משפטיות של מערכות יחסים וכוחות מנוגדים כאילו שיש בה משהו גם מאוד מאוד סכמטי וקר, נכון, בחישוב הלמדני כאילו במשפטי, לבין העולם שבו באמת אתה מדבר לא על שברים ובורות, אלא על זימה ויצר הרע ותורה וצדקה וחסד. כאילו אתה עובר לאיזה מישור אחר לגמרי של דיון, שיש לו אנרגיות אחרות. כאילו איפה באמת נמצא התפר בין שני המרחבים האלה? זאת אומרת, יש תפר בין המרחבים האלה? נכון לטפור בין המרחבים האלה? כדאי? אני לא יודע.
בעצם המדיום פה בעצם, כאילו איפה שזה כתוב בסוף סוגיית הגמרא ולא בספר דרשות, זה עושה את התפר, כן, אני לא רואה ש...
כן, אבל מצד שני זה כתוב בסוף. זאת אומרת, תהיתי דוגמה, למה זה לא... היה קלאסי שזה יהיה מין סוגיית פתיחה כזאת לפרק, נכון? למרות שהיה לנו סוגיית פתיחה יפה, אבות ותולדות, אבל כאילו... לא יודע, באיזשהו מקום, זה מעניין, כאילו... מה זה מזמין? זאת אומרת, אני שואל את עצמי, איזה סוג לימוד זה יכול להוביל, זה צריך להוביל?
כאילו זה נראה לי לקחת כאילו דיונים שבכלל אני שאלתי את עצמי, אמרתי, גם אנחנו מדברים למשמעות, אנחנו רוצים כאילו לדעת אם אופי הלימוד שלנו, באמת זה כבר לינק רציני לדיבור שאני מספר, אם אופי הלימוד שלנו מחפש את המשמעות, שאלת לימוד תורה כאילו בשביל אלוקים, אז למה ללמוד את הטקסטים הכי הארדקורים של משפטים ששואל אחד עצמם, גם יש דבר כזה פילוסופיה של המשפט, בסדר, אפשר ללמוד משפט ולשאול את עצמך מה הערכים שמוכנים במשפט, בסדר, זה הגיוני וזה אפשרי, אבל תמיד יש טקסטים קלויים יותר, זאת אומרת, יש טקסטים אגדתיים של חז"ל, יש כאילו מקומות שעוסקים בדבר הזה בעצמו, אבל כאילו זה פשוט יותר.
בוא
תשאל בכלל, אבל
ללמוד גמרא ולא מחשבה?
גמרא ולא מחשבה, אבל בכמה ולא תענית, לא יודע, כאילו...
מן החינה. אני מסכים. שאלה רחבה, זאת אומרת... אבל אותה תשובה שתיתן על למה ללמוד גמרא ולא מחשבה, תיתן על למה ללמוד בבקמה ולא תענית.
נכון.
זאת אומרת... אני אומר, אם גמרא, אז בבקמה. כאילו... לא, אני אתן למה... שוב, מענה שהוא לא מענה, הוא יותר סוג של חוויה. אני באופן אישי מרגיש שבאמת יש דברים שלדבר עליהם זה מעליב. לדבר עליהם ישירות. זה לא מעליב, זה לא נכון. כאילו, זה מפורר את האינטימיות שלהם. והאינטימיות שלהם נוצרת דווקא מזה שלא מדברים עליהם, אלא מזה שהם הובים בשפה שלך, הם הובים במה שאתה עושה, הם הובים באיך של מה שאתה עושה, הרבה יותר מבמה. וזה הרבה יותר, בחוויה האישית שלי, זה מקום שאותו אני מחפש. וכאן, לכן אני הולך למקומות, זאת אומרת, אפשר להגיד, למה, זוג, כאילו זה תמיד המשל שמביאים, והוא נראה לי אבל מאוד אמיתי ונכון. זאת אומרת, זוג, איפה באמת מתרחשת הזוגיות? היא מתרחשת במילות אהבה שהן נלחשות בקשרים שהם מאוד אינטימיים וכו', או שהיא מתרחשת בסוף, בדיון האם כרגע להוציא, על מה להוציא את הכסף, או לאיזה בית ספר לשלוח את הילדים, או מי ייקח את האוטו למוסך. בהרבה מובנים אני חושב שנכון יהיה לומר שהיא ודאי מתרחשת בכל המרחבים האלה. אבל המקום החזק של והממשי שמתרחשת בו זה באזורים שבהם שוב, של האיך ולא של המה. זאת אומרת, באזורים שבהם היא מתרחשת היא הובה באופן ממשי, היא קורית. ואז בשאלה, באיך נעשה הדיון, על מי קחת אותו למוסך, בפעמים יש אינטימיות וחיבה ועוצמה ומתח, שהם אולי, לפעמים לא פחות ואולי יותר חזקים ממה שמתרחש בהקשרים הכי הכי אינטימיים, כביכול, כאילו הכי גלויים, הכי ישירים, הכי... אז זה מבחינתי בעולם שלי. הביא ממנה גם בבקה. זאת אומרת, לא רק בבקה, לא לומדים פה רק נזיקין על הסדר, למרות שאני התגעגעתי מאוד לנזיקין.
זה היה מאבק
עיקש,
לא?
בשנים
אתם רוצים...
לא, זה לא היה מאבק עיקש, אני הצרתי בסוכות שעבר שבשנה הבאה אנחנו נלמד בבקמה וככה קרה. לא היה פה שום מאבק כאלה.
לא, אבל כמה שנים, נגיד שנה שעברה כבר היה איזה רצון ללמוד, זה לא...
אני נשמתי כנראה היא יסודה בנזיקין, זה הפני שור שבמרכבה. קיצור. זה המענה מבחינתי, אבל זה קשור מאוד לשאלה הזאת. זאת אומרת, בוא נאמר, זוג מודע יודע לעמוד בתוך דיון כזה ולחוות בתוכו בדיון על שוב, על מי קחת, מי יקום לילד בלילה, אתה יכול, אם אתה מספיק מודע, אתה חווה, אתה מודע לזה שיש בו, מה?
אם יש לו חוש
הומור. אם יש לו חוש הומור, ואם יש לו גם אפשרויות... באמת זה איזשהו סוג מינימום של מודעות, של מבט על עצמך מבחוץ. אתה יודע שבתוך זה מתרחש כרגע עוד משהו, שאתה לא צריך לדברר אותו כל הזמן ולדבר עליו, הוא פשוט קורה במה שמתרחש, הוא הווה בחיים שלך. אבל מדי שאלה לא יצאנו, זאת אומרת, אני אומר, אמרתי משהו, לא יודע אם זה לא תשובה לשאלה שלך. זה לא, זה רק בא לשקף איזה חוויה. לא, אבל זה קשור גם באמת למה, גם מה הפונקציה שלנו כלומדים. זאת אומרת, אז מה אנחנו רוצים להשיג בדיוק? אנחנו כרגע בסדנת זוגיות, אנחנו רוצים עכשיו כן לפתח מודעות לזוגיות הזאת, אנחנו רוצים לחיות פשוט, זה העולם שלנו, אנחנו רוצים לחיות בתוך עולם של תורה, וכאן המקום גם, זאת אומרת, יש בזה אז את הלימוד של דף יומי, שהוא באמת אדם שחי בעולם של תורה. אני חושב שמי שלומד בישיבה הוא כרגע באמת באיזה תקופת דייטים או סדנת זוגיות או שלא תקראו לזה, זאת אומרת הוא באמת צריך להשקיע המון במודעות ובדיבור שמפתח אפשרויות שיחה, מפתח אפשרויות קשר, אפשרויות דיבור ופותח כלים חדשים של כאילו ארגז כלים של תקשורת זוגית כזו. לא יודע, טוב, כל זה רק הרהורים ברקע הסוגיה. אבל אני אגיד עוד דבר אחד, כן, כי זה לא קשור ישירות לדיון אחרי זה ב-12, זה פה במסגרת שלנו. אני חושב שמה שצריך לקחת בסוגיית סיכום כזאת, זה את המקום ש... המרחב שנפתח בסוגיה כזאת, זאת אומרת, המרחב הסימבולי, הוא מרחב שיש לו, אני מרגיש, עוצמות אחרות. נכון? אתם מסכימים איתי? זאת אומרת, כשמדברים על שוב, על יצרים, אלה מרחבים שבאמת הופכים את הדיון מלהיות דיון שהוא כאילו פורמלי, ומתאינים אותו באיזשהו סוג של אנרגיה. עכשיו, כאן אני חושב, כאן מונחת בעצם השאלה. שאלת האנרגיה היא שאלה מאוד עדינה. כי בעיניי החוויה של לימוד סוגיה צריכה, אנחנו צריכים לחוות אותה כסוג של, איך אני אגדיר את זה, לא יודע, של אירוע תרבותי. כשאנחנו הולכים לתערוכה במוזיאון, מה אנחנו מצפים שיקרה? או להצגה? מה אנחנו, זאת אומרת, יש לנו איזה מערך ציפיות שמצפה באמת לאירוע תרבותי. אנחנו מגיעים כאילו, אפילו מבחינתנו, עם כל המטען התרבותי שלנו, עם כל המטען הפנימי שלנו, עם כל המרחבים שיש לנו בתוכנו, ואנחנו ניצבים כרגע מול, נניח, התערוכה הזאת. וכרגע שאנחנו ניגשים לאיזה ציור בתערוכה או רואים הצגה, ההצגה הזאת מתקשרת עם המון המון מרחבים בתוכנו, נכון? היא פותחת, היא יושבת על מרחבים סימבוליים, על מרחבים רוחניים, מרחבים רגשיים, ואנחנו מרגישים גם, מצפים מעצמנו, ואנחנו גם בני חורין להגיב אליה בכל המרחבים האלה. אנחנו שוב חווים איזו חוויה שהיא לא חד ערוצית, אלא אנחנו נמצאים בתוך מרחב שהוא באמת מרחב שיש בו איזו התרחשות. קורה בו משהו. והתרחשות היא אף פעם לא עובדת בערוץ אחד. אבל התרחשות תמיד יש לה, היא מרובת מרחבים, מרובת אינטליגנציות. היא פונה אלינו בבת אחת בהקשרים שונים. עכשיו, אני מרגיש שזה מה שאמור לקרות. זאת אומרת, אותו סוג של התרחשות, אנחנו אמורים לצפות מעצמנו כשאנחנו מגיעים לסוגיה. זאת אומרת, אם הסוגיה הזאת אומרת לנו, תשמעו, יש פה ברקע יצרים, יש פה ברקע מתחים בין תורה לזימה, יש פה מתחים בין לימוד למעשה, יש פה, זה מתנהל בתוך איזה מרחב כזה, אנחנו צריכים להגיע לסוגיה כשהמרחבים האלה בתוכנו, הם מגיבים לסוגיה. עכשיו, הסוגיה זה לא אומר על מה נגיד ועל איך נקרא את הסוגיה, זה לא אומר שעכשיו כל פעם שיהיה כתוב בור, להגיד, בור זה זנות, וזנות זה ככה וככה, זה משהו הרבה יותר עדין. זאת אומרת, השאלה באיזה, שוב, מרחב בתוכנו, הדברים האלה של הסוגיה מהדהדים. זאת אומרת, האם אנחנו מאפשרים לסוגיה לפגוש בנו גם את המרחבים שהם מרחבים מקבילים, מרחבים עשירים יותר. שוב, זה לא השפה של הסוגיה. סוגיית פלגניסט הכנס המומונה לא דיברה במושגים של יצרים מול תורה. ולא נכון גם להביא את זה לשם. זאת אומרת, לכן לדברר אותה במושגים האלה פתאום, זה יהיה מאולץ, זה יהיה לא נכון, זה יהיה... אבל האם כשאנחנו דנים בסוגיה הזאת, ואפילו נניח בקצות מול ברכת שמואל, איזה... איפה בתוכנו זה פוגש אותנו בסוף? כשאנחנו חושבים על המושג כנס, איזה... עם מה מאיתנו אנחנו מגיעים לדיון הזה? זאת אומרת, האם אנחנו מראש נעולים בליין שאומר, טוב, הדיון הוא דיון, אנחנו מכירים הרי את המושגים האלה, כנס וממון, זה פה, זה פה, יש לנו אנציקלופדיה תלמודית, אפשר לפתוח. או שברקע של המושגים האלה אצלנו נמצא מרחב הרבה יותר פתוח, הרבה יותר גמיש, הרבה יותר עשיר, שבו כנס באמת הוא יש בו איזה, אנחנו מרגישים את המקום שבו החברה עומדת מול תופעות קצה, נכון? היא צריכה לקנוס אותן, היא צריכה להציב איזה גבולות, שהן גבולות שאנחנו מבינים את הבעייתיות שיש בהן, כי הם חריגים, נכון? כי אתה משלם לא כמו מה שכתוב. ויש כאן איזו חריגה מהמקום של, זאת אומרת, אתה משלם כי זה כתוב, אבל לא כי זה מה שעשית. ופתאום המקום הזה של תשלום על משהו שלא עשית, פתאום יש לו אנרגיה אחרת, שהם מציגים אותו ככה. זאת אומרת, הוא פתאום לא רק כנסה. אלא יש פה באמת איזה מתח בין אחריות, שהיא אחריות עודפת ביחס למה של לפעולה שתעשית, פתאום המקום של בו, אם בן אדם משלם פחות ממה שהוא הזיק, האם באמת זה כנס או לא, זאת שאלה אקוטית, כי אנחנו גילים להתייחס לכנס כאחריות עודפת, ופתאום יש אחריות מופחתת, והאם אפשר לדבר על אחריות מופחתת בתוך עולם המושגים של כנס? זה באמת שאלה, כשאנחנו, שוב, השאלה מאיזה מקום אנחנו, האם אנחנו חווים את השאלה הזאת גם בבטן, לא רק בראש. וזה אני מרגיש, אם תרצו, ההזמנה של סוגיית החיתום. ההזמנה של סוגיית החיתום היא להביא את הדברים אל הלב, אל הבטן, לרגליים.
אני מרגיש אבל שבאמת, כאילו, יש משהו, בהגשת סוגיית כנס הרי ממונה, באיזשהו מקום, אני זה שצריך להביא את הדברים לעולם הסימבולי. כלומר, בסוף, כאילו, היא לא טובה את זה בעולם סמלי, הסוגיה טובה את זה בעולם מאוד ממשי, והעבודה של העברת הדברים לעולם הסימבולי היא כאילו, היא העבודה שלי. כלומר, באיזשהו מקום אני, אוקיי, יש פה שפה, ואיך אני עושה לה תרגום, איך אני מכניס אותה לעולמות מסוימים. ובסוגיה הזאת אני מרגיש שאין, כאילו, איזשהו מקום אין לה את הזרות הזאת, אתה מגיע לסוגיית כנס על הממונת. השפה היא זרה, כי אתה חי בשפה של הרבות על זה, ואתה ישר מחפש. איך למצוא את הסמלים שלה, אתה מגיע לסוגיה כזאת, אין בה את הזרות, כאילו, המושגים הסימבוליים האלה וזה, אז אתה כאילו באיזשהו מקום, הזמנה היא להיות חלק מהמושגים האלה ולא ליצור את השפה החדשה, כלומר, לכן גם באיזשהו מקום הלמדנות שהיא באה והיא יוצרת סמלים חדשים על גבי, כאילו, היא פחות התעסק עם סוגיות כאלה, כי הם כבר טבעו את העולם שלהם בצורה כאילו שהיא היא מזמינה
כניסה למרחב,
ולא יצירת
מרחב. בין מאמר של הרב שגר לבין תורה ניקוטי מוהר"ן. למה תורה ניקוטי מוהר"ן? נתן לך שלוש צבעים, נתן לך דימויים, מבחינת זה, מבחינת זה, מבחינת זה, תגיע לשוק, תגיד את זה, תכתוב שיר, תכתוב...
אני אומר, סוגיית כנס הרממונה, אז אני חושב שאתה צריך לשבת על סוגיית כנס הרממונה, ואז לפגוש אותה באמת, לאפשר לנו לפגוש אותה מתוכנו, אבל כן, בעוד מרחבים. זה באמת מזמין אותך ללכת הלאה. זאת אומרת, בהקשר הזה, זה אני מסכים. עכשיו, מה זה ללכת הלאה? אם ללכת הלאה זה לכתוב על סוגי השיר, אופציה. זה לכתוב סיכום, גם אופציה. זה ללכת עם הלמדנות ולראות איפה הלמדנות, בהקשר הזה, יושבת. אני באופן אישי, המקומות שאני הכי תופסים אותי, זה המקומות שבהם אני מרגיש שיש חורים שחורים. זאת אומרת שכאילו השפה של הסוגיה לא מצליחה להכיל את מה שנוכח כאן, שאני כן יכול לחוות אותו. בסוגיה של כנס הרממונה, אני הרגשתי את זה מאוד חזק עם העולם של מגופו. מגופו זה מין גדר כזה שאני מאוד מבין אותו, אני מאוד יכול לחוות אותו גם, הוא גם קרוב לגוף, אבל אין לו... אי אפשר לעשות לו ארטיקולציה למדנית לדין הזה. ואתה רואה, הפיתולים של האחרונים סביב המשגה של זה, הם רק, הם סוג שוב של אם אתה חווה אותם ככה, הם פתאום נהיים וריאציות על איזשהו סוג של תחושה, נכון? בברכת שמואל הבאנו את הניסוחים המורפלים שלו סביב המקום הזה, וזה פתאום נותן לזה איזה מרחב שבתוכו זה יכול לחיות. זאת אומרת, דווקא השפה הלמדנית פתאום הופכת להיות איזה מין... ויש ביטוי כזה שנקרא במתמטיקה דווקא, ברח לי המינוח המדויק, אבל זה וריאציה, כאילו, זה חלק ממתמטיקה אינפיניטימסימלית, כאילו, מתמטיקה שכאילו עוסקת באינסוף, נכון? בבגרות לומדים על הסימפטוטות, כאילו, על שאיפה לאינסוף שאף פעם לא מגיעה, מכירים את הגרפים האלה שהם שואפים לציר ולעולם לא יגיעו אליו? לא, מה? לומדים על הסימפטוטות. אז סוג כזה של שאיפה, זאת אומרת, הלמדנות הופכת להיות תנועה שבאמת רוקדת סביב המקום הזה הבלתי מושג שבסוגיה, ומנסה כל הזמן לייצר סביב, יוצרת סביבו איזה תנועה, איזה שפה שכאילו נרקמת מסביב לו. אני באופן אישי, זה המקום, זאת אומרת, החור השחור הזה שסביבו רוקדים כל הזמן, הוא המקום שאני מחפש אותו בסוגיה. אבל שוב, זה פתוח לתנועות מסוגים שונים. טוב, מה שלא עשינו זה לסכם את פרק ראשון, למרות שקצת סיכמנו אותו על הדרך. נגענו קצת באפס קצהו. אפשר להשאיר גם לרקוד מסביב לחור השחור. ואנחנו אחרי הפגישה ב-12 נחליט מה אנחנו עושים עליו.